שלום לכן, כאן הפודקאסט של יונייטד הרצוג, ואני ניב מורגנשטיין. אני מניח שגם אתם שומעים סביבכם שמות כמו למידה שיתופית, ג'יגסו, לומד עצמאי, וזה מרגיש לכם קצת מרוחק. אנחנו ביונייטד הרצוג הכנו לכם סדרה של פודקאסטים קצרים וממוקדים, ואפילו דפים עבורכם ועבור התלמידות והתלמידים. פודקאסטים שהם מעין סדנאות לבניית מערכי שיעור מבוססי פרקטיקות ללמידה מגוונת, מזמינה וכזו שמעוררת את התלמידות והתלמידים לקחת חלק פעיל ומשמעותי בלמידה. את הפרקטיקות תוכלו כמובן להתאים לכל תוכן ולכל שכבת גיל. אז קדימה, קחו את החומר שתכננתם ללמד, מצאו מקום שקט, שימו אוזניות וקדימה, הצטרפו אלינו. אפקט הפרפר הוא ביטוי מתורת הכאוס. בקצרה הוא טוען שמשק כנפי הפרפר בצד אחד של כדור הארץ יכול להניח חלקיקי אוויר שגרמו להופעה של סופת טורנדו בצידו השני של כדור הארץ. נשמע קצת מטורף, נכון? אבל אם ידעתם שהתפרצות של הר געש גרמה ליצירה של סוגה חדשה בתחום הספרות. שנת 1816 קרויה גם השנה ללא קיץ. הר געש שהתפרץ באינדונזיה הפיץ פסולת וולקנית לאטמוספירה של כדור הארץ שהתפזר בצורה כל כך רחבה שהיא גרמה לירידה של טמפרטורות כדור הארץ בצורה משמעותית ולקח לה כ-5 שנים להתפזר. בעקבות ההתפרצות, המערכת האקולוגית של השטחים הסמוכים לאינדונזיה השתנתה לחלוטין והשמידה שטחי חקלאות רבים. הייתה הגירה מסיבית באזורים שונים של העולם וירידות רבות של גשמים בצורה חריגה מהעבר. בחודש יוני של שנת 1816, מרי שלי התארחה עם בן זוגה אצל המשורר, לורד ביירון, בטירה בג'נבה. בגלל שהימים היו ימים גשומים מאוד, והם לא יכלו לטייל בחוץ, הציע לורד ביירון לחבריו לערוך תחרות כתיבה של סיפורי אימה. במסגרת התחרות החברית הזו, כתבה מרי שלי את הסיפור פרנקנשיין, שנחשב לראשון בסוגת המדע המדיוני. איזה סיפור, אה? יש משהו בסיפורים שמעורר לנו את הדמיון ואת הסקרנות ומושך אותנו. סיפורים הם מרכיב משמעותי בחיינו ויכולים לשמש אותנו גם בתהליכי ההוראה ולמידה שאנחנו מובילים בכיתה. במובן מסוים, סטוריטלינג היא הדרך העתיקה ביותר ללמידה. סיפורים קושרים בין עמים, בין דורות ובין אנשים בכלל. סיפורים מאפשרים לנו להתחבר לדמויות וללמוד מהמסע שלהם. יכולים להעביר מסרים משמעותיים ולהעביר חוויות ותחושות סביב הממד הרגשי, האינטלקטואלי והפיזי שלנו דרך תנועה, קול ואינטונציה. שימוש בסטורי טלינג בכיתה יכול לקדם הבנה עמוקה של רעיונות וקונספטים והיא דרך משמעותית מאוד לערב תלמידים בתהליכים יצירתיים ותהליכי למידה. אפשר להשתמש בעקרונות של סטורי טלינג מזוויות שונות. שימוש בסיפור קיים כדי לעורר תהליך למידה, יצירת סיפור שלנו כדי להעביר נקודה או לתת לתלמידים ליצור סיפורים בעצמם על תחום לימוד שאנחנו מתמקדים בו כעת. כמובן שניתן גם לקיים שילוב בין הגישות. בפרק הזה בחרנו להתמקד בגישה שבה אתם משתמשים בסיפור קיים כדי לעודד תהליכי למידה. אז בואו נתחיל. אתם איתנו? מעולה. אני מזמין אתכם להתיישב במקום שנוח לכם לעבוד בו, אולי לשים אוזניות ולהכין לכם כלי לתיעוד מבנה השיעור. זה יכול להיות מחברת, דף או מחשב. ישנם 4 שלבים לבניית מערך שיעור מבוסס סטוריטלינג. אני אסביר לכם כל שלב ואשאיר לכם זמן עבודה שילווה במוזיקה נעימה. אם אתם מרגישים שאתם זקוקים לזמן נוסף, פשוט תעצרו את ההקלטה, תמשיכו לעבוד ותחזרו אלינו. בשלב הראשון, חישבו על הנושא שאתם הולכים ללמד ועליו תרצו לעבוד. חישבו מה המסר העיקרי שתרצו להעביר ולחקור עם התלמידים שלכם. סיפורים יכולים לעזור לנו למשוך את תשומת הלב של הלומדים ולעורר בהם רגשות, מחשבות ובעיקר סקרנות שתעורר בתורה מעורבות גדולה בלמידה. אני מזמין אתכם לחשוב על סיפור שיכול להתקשר למסר המרכזי, שיכול לעודד חשיבה. אולי אין לכם רעיון מיד, אז אני מזמין אתכם לחפש במקורות שונים. כמה רעיונות, לאיפה אפשר למצוא סיפור טוב, אז ברור מאליו, זה בספרי הלימוד שלנו בכיתה או בחומרים שונים שיצא לנו ללמוד מהם או ללמד מהם לאורך השנים. בנוסף אפשר למצוא סיפורים טובים בחדשות וארכיון של החדשות, בסרטוני TED או הרצאות אחרות ברחבי אינטרנט. גם בפודקאסטים אתם יכולים למצוא סיפורים מעולים. את כל אלו אפשר פשוט לחפש באינטרנט על ידי כתיבת נושא הלימוד או המסר שאתם רוצים לספר. זה יכול להביא לתוצאות מפתיעות. ועוד מקום שיכול להיות מפתיע ומחבר אלו ספרי קריאה ובמיוחד ספרי ילדים וספרי משלים. פעמים רבות מסתתר בספר ילדים טוב מסר מעולה שיכול להתאים גם לגילאים מבוגרים. אני בעצמי עשיתי זאת בסדנאות למבוגרים, באפקטים מדהימים. אז קדימה, קחו 3 דקות לחפש סיפור טוב. אתם תצטרכו עוד זמן, תרגישו חופשי לעצור ולהמשיך אחרי שתבחרו. סיפור טוב, מעולה. האמת, שאני קצת מבואס שזה פודקאסט ואתם לא יכולים לשתף בסיפורים שמצאתם. עכשיו זה הזמן לתכנן איך אתם הולכים להציג את הסיפור לכיתה. זה יכול להיות דרך קריאה אישית או בזוגות, זה יכול להיות בפתיחת השיעור, שכל אחד צריך להגיע לשיעור אחרי שקרה באופן עצמאי. אפשרות תוספת זה שאתם תספרו את הסיפור. במידה ובכך בחרתם, אני ממליץ שתחשבו היטב על הדרך שבה אתם מציגים את הסיפור. מאיפה אתם הולכים להקריא אותו? איך תשתמשו נכון באינטונציה כדי לשמור אותם מרותקים? לחשוב להשתמש באמצעים ויזואליים כמו מצגת, תמונות, חפצים. אז כל לכם 3 דקות לחשוב על איך אתם מציגים את הסיפור לכיתה. Thank you. אחרי שחשבנו על הדרך שבה אנחנו מציגים את הסיפור, כעת נדרש לחשוב על פעילות התלמידים. אנחנו מזמינים אתכם להשתמש בכלי שיצרנו שנקרא סטוריטלינג ממבט אישי. הכלי מאפשר לתלמידים לנתח בעזרת טבלה את הדמויות בסיפור. את המקומות שהוזכרו וחפצים שהועלו. כמובן שאפשר להתאים את הקריטריונים בהתאם למטרות בהם אתם רוצים שהתלמידים יתמקדו. בסוף הטבלה ניתן להוסיף שאלות נוספות להמשך העמקה. לדוגמה, הציעו שמי שלכם לסיפור, או כתבו סוף אחר לסיפור. הפנו שאלה לאחת הדמויות בסיפור. את העבודה עם הכלי ניתן לעשות ביחידים, זוגות או קבוצות. ניתן להשתמש בכלים נוספים כמובן, אבל חשוב להכין שאלות הכוונה לתלמידים, כדי שיוכלו לאבד את התובנות מהסיפור בעצמם. אני מזמין אתכם לקחת 3 דקות לתכנן איך התלמידים הולכים לאבד את הסיפור שהם נחשפים אליו. כמעט בסוף, אחרי שבחרתם סיפור ואתם יודעים איך תציגו אותו ואיך התלמידים יאבדו את הסיפור, אני מזמין אתכם לחשוב על הסיכום של המהלך. איך התלמידים הולכים להציג את התוצרים שלהם? איך תרצו לקיים דיון בתוך הכיתה? אולי תרצו שהם יציגו את התובנות בשתיים או שלוש קבוצות קטנות בכיתה, או שיש כאן הזדמנות לעשות מיצג תוצרים? חשבו על תהליך העיבוד והסיכום. אני מזמין אתכם לקחת 3 דקות לחלק זה. זהו, סיימנו, ויש לכם מערך שיעור מבוסס סטוריטלינג. כמו שפתחתי בתחילת הפודקאסט, סטוריטלינג זה עולם ומלואו, ולא יכולנו לגעת בכל ההיבטים האפשריים. צעד נוסף שאני מזמין אתכם לחקור אותו באופן עצמאי הוא, איך אפשר לתת לתלמידים שלכם להיות מספרי סיפורים. מוזמנים כמובן להמשיך ולפתח שיעורים נוספים. שיהיה בהצלחה.